ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו האם בית סתיים שרב יהודה מתיר לפסי ביראות הוא שיעור שטח הבור לחוד או שיעור שכולל גם היקף המחיצות. הגמרא, רב יהודה אומר עד בית סתיים וכולי. שיטת רב יהודה, כמו שראינו במשנה, הוא שמתירים פסי ביראות אבל לא עד אין שיעור, אלא עד בית סתיים. בית סתיים זה אזור של 50 על 100 אמות, או לחלופין 5,000 אמות מובלות. כדאי כעת לפתוח ספר ציורים. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת על הספר פירוש חי, ציור כאן מספר 37. תקף נסתכל גם בציור מספר 38. איבאי אלוהור, ותשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה. אנחנו מדברים על ששת השורות הבאות, ומיד אחרי זה יהיה ניסיון לספק תשובה, וזה מתחיל עם תא שמע, שאתם יכולים לראות גם מסומן כתשובה ארוכה. אבל אחרי זה הגמרא תדחה. הגמרא, איבאי אלוהור, בור ופסין, כמה הבית סתיים שאמר ביהודה זה כולל הבור עם האזור שמוקף בפסים, או דילמה בור, וכאן ציור 38, ולא פסין, כמה. אם כך, האפשרות הזאת, האפשרות השנייה, השטח שבפועל יהיה מוקף יהיה יותר ממה שראינו בהצעה א', ההצעה הראשונה. והגמרא כאן מרחיבה בשתי הצדדים של השאלה. לכן אתם רואים ב' פה, זה תואם לאודילמה בו ולא פסים כמה. אז על סמך זה, בור ולא פסים, אדם נותן עיניו בבורו, ולא גזרינן דלמאתי לטלטולי יותר מבית סתיים וכרפף. אז אם כך הנהגת האדם, משום כך אפשר שההקף יהיה יותר מבית סתיים. כי מה? כי אדם נותן עיניו בבור, הוא מתייחס בעיקר או אך ורק בבור, וזה שהוקף אזור יותר מבית סתיים, זה לא יביא אותו להקיף כרפף. כרפף הוא שטח שמגודר, ולא קשר לבור, אלא מגודר בגדר מושלם, גדר רגיל. הוא אזור שאינו, אין בו בית דירה. אז לכן יש הגבלה בקרפף מגודר שמותר לטלטל בתוכו אם האזור המגודר הוא לא יותר מבית סתיים. כאן, לפי האפשרות השנייה בניין בור ופסי הביראות, נכון, השטח שיהיה מוקף הוא יותר מבית סתיים, אבל זה לא יבלבל אנשים לחשוב שבאופן כללי אפשר לגדר אזורים שהם אינם מיוחדים לדירה ביותר מבית סתיים. או דילמה, אדם נותן עיניו במחיצתו. אחרי שאנחנו מקיפים את הבור עם הפסי בירות, עם הדיומדין, אדם מסתכל על כל האזור שמוקף. לכן הבית סתיים לפי הגישה הזאת הוא יכלול הכל, הבור והמחיצות. ולמה? וגזרינן, אנחנו לא נטיל יותר דיל מעטי לחלופי יותר מבית סתיים בקלפף. וכפי שאמרנו מקודם, בעניין קלפף אי אפשר להטיל יותר מבית סתיים. אנחנו נעבור על מה שנאמר כפגמרה דרך רשי. רשי דיבור מתחיל למעלה מכאן, אדם נותן עיניו בבורו, ואם בא ללמוד מכאן אתר למקום אחר, מן הבור הוא למד, והרי אינו אלא בית סתיים. הבור הוא בית סתיים, וכך אף הפי שהוא קף יותר על כן, לא עטו למישהו קרפף יותר מבית סתיים בעלמה, שלא הוא קף לדירה. מזה שכאן בפסי ביראות, בפועל, יותר מביציים הוא קף, אבל אדם נותן את עיניו בבור. הבור הוא בית סתיים, הוא לא, ומזה הוא מסוגל ללמוד דברים אחרים, אבל לא מכל אזור המוקף. ולכן, נוכל להתיר בפסי ביראות אזור שבפועל יותר מבית סתיים. או דלמה, ממשיך ראשי, במחיצתו אדם נותן עיניו, ואם בא ללמוד מכאן אתר למקום אחר מן המחיצה, ילמוד, ילקח. אם אנחנו מתירים להקיף בסך הכל יותר מבית סתיים, אמרתי למישהי בעלמה יותר מבית סתיים, אי שרי כך אם אתה מתיר כאן. אז השאלה נשאלה. תשמע, אנחנו מתקדמים כעת לתשובה, הוא כולל בעצם ברייתא ארוכה, והתשובה מסומנת בהתאם. תשמע, כמה הן מקורבים כדי ראשה ורובה של פרה? אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אין צורך פה לחזור על כל ההסבר, אז זה שיעור המינימלי של הפסי בירות, שבתוך ההיקף יוכל להיכנס ראשה ורובה של הפרה, בוא נגיד לפני שהוא מגיע לבור. וכמה הן מרוחקים? תשובה, כמה אפשר להרחיק את הדיומדין ושהאזור המוקף יהיה גדול יותר, אפילו קור ואפילו קוריים. נציין שקור, השטח של קור הוא 30 סאה. רבי יהודה אומר, בית סתיים מותר, יתר מבית סתיים אסור. אמרו לרבי יהודה, אתה כל כך מגביל, אי אתה מודה בדיר, בשר, מוקצה וחצר, אפילו בית חמשת קוראים ובית עשרת קוראים שהוא מותר. אז אנחנו עם אזורים אחרים המוקפים, אין את ההגבלה שאתה הצעת. אמר להם, מה שאתה מעלה כקושי עליי, אבל יש הבדל, זו מחיצה ואלו פסים. כשמדבר במקום מגודר בגדר שלם מושלם, אז באמת מותר יותר. אבל כאן השיטה שלי נאמר בעניין פסי ביראות, ומאחר שפסי ביראות ביחס לגדר רגיל הוא הרבה יותר קלוש, אני לא מתיר יותר מבית סתיים. רבי שמעון הזה אומר, בוא בית סתיים, הבית סתיים מותר, ולא אמור להרחיק, אלא כדי ראשה ורובה של פרה. אפשר כאן לדייק ממה שנאמר כאן בסוף. מדקמר רבי שמעון עזר, בור, כאן הכוונה שהבור הוא בית סתיים, בור ולא פסים. בכלל, שהוא בא, רבי שמעון עזר בא בעקבות דברי רבי יהודה. בכלל, דרבי יהודה, בור ופסים כמר. שהבית סתיים של רבי יהודה הוא כולל הכל. וזה יהיה, אגב, אם אנחנו חוזרים לשאלה שדיברנו, שפתחנו את השיעור שלנו, רצינו לברר מהו שיטת רבי יהודה, אז יוצא כמו אפשרות א' בשאלה, בו אופסין כאמר. וכאן הגמרא דוחה ולא היא. רבי יהודה, שהוא דיבר על בית סתיים, בו בלא פסים כמה. שואלת אגמר, יחי היינו די רב של מלעזר, אז מה הוא שונה מרב של מלעזר? אם שני תנאים מופיעים באותו מקור תנאי, אז בטח הם חולקים. אבל אם אתה מסביר שרבי יהודה סובר בו, הבית סתיים הוא בו בלא פסים, זה מה שרבי יהודה של מלעזר אמר. מה ההבדל? באמת הם שניהם מדברים על בור בית סתיים. איקה בינאו עריך וקטין. הצורה הוא מה שמבדיל, או הוא נקודת ההבדל בין השיטות. מה זה עריך וקטין? נסתכל ברשי. עריך וקטין, 100 על 50. זה לא מרובע, או זה לא עגול, זה מלביני. 100 על 50, והוו סתיים, כחצר המשכן, זה השיעור של חצר המשכן. לרב יהודה, אף פי שאינו מרובע, מותר, ובלבד שלא יהיה בין אורכו ורחבו יותר מבית סתיים. שהשטח הכולל הוא לא יהיה יותר מבית סתיים. ולרב שמעון, בעינן מרובע, כדאמר בעדיה, בית סתיים על בית סתיים. תהווה, אז מה הם השיעורים של ריבוע ששטחו הוא 5,000 מרובע? אז מה המרובע? מה המידות הצלעות של הריבוע הזה? תהווה, 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. שיריים זה קצת, זה מעט, כאילו פחות מאמה. כדאמר בהי פרקין, קטין קצר ברוחבו. אז ראינו כאן את ההבדל לפי רבי יהודה, העיקר שיהיה בית סתיים מוקף, לא משנה אם זה מלביני או ריבוע. מה שאין כן לפי רבי שמעון עזר, זה צריך להיות ריבוע ממש. ואנחנו ממשיכים עם ציטוט מקור תנאי, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה, למרות שהוא אינו מקורה, כגון דיר וסהר, מוקצה וחצר, המקומות האלו, אפילו בית חמשת קורים ובית עשרת קורים מותר. האזורים הם, האלו הם נחשבים תשמיש לדירה, למרות שלא מקורה, אז מותר היקף גדול. וכל דירה שתשמישה לאוויר, זה שונה ממה שראינו מקודם, כל אוויר שתשמישו לדירה. כאן מדובר על דירה שתשמישה לאוויר, גם אם היא מכוסה בגג, כגון בורגנין שבשדות, בית סתיים מותר, יותר מבית סתיים אסור. אנחנו נסתכל ברשי, וכל דירה שהיא מכוסה בגג, היא עשויה לשמירת אוויר שחוצה לה. משל, הבורגן הוא מקום לשומר, אבל השומר יושב בתוך הבורגן כדי, או עיקר הימצאו שם, זה בשביל האוויר, מה שמחוץ לבורגן. אז במקומות כאלו, דברים כאלו שהם נקראים תשמישה לאוויר, אך ורק עד בית סתיים מותר, יותר מזה לא. המשנה, רבי יהודה אומר, ואנחנו מפנים לציור מספר 40 בפירוש חי, אם היה דרך רשות הרבים מפסק קטן, יסלקנה לצדדים, שהוא יסלק את את המערכת, נקרא זה, שהרבים לא יעברו בין הפסים, כי הוא בדעה ש רבים מבטלים מחיצה. אז הביטוי יסלקנה לצדדין זה לסלק את דרך הרבים לצדדין מעבר, מחוץ לפסים. וחכמים אומרים אינו צריך. החכמים אינם חוששים מפני דריסת רגל הרבים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, אי עתי רבים ומבט לי מחיצה. הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרת רביו, כאן הודיעך, כאן הכוונה שיטת החכמים, כוחן של מחיצות. מה זאת אומרת? שברגע שיש מחיצות, היינו פסי הבירות, הם ממשיכים לתפקד כמחיצה, כמקום מוקף, למרות שהרבים עוברים שם. ומילים אחרות, אין רבים מבטלים מחיצה. הגמרא שואלת, המילה כאן ששמענו, רבי יוחנן דיבר על, על כך, רבי יוחנן אומר, כאן הודיעך, והגמרא שואלת, כאן וסביר הרי? אתה אומר שרבי יוחנן הוא מסכים לדעה הזאת שהמחיצות מחזיקות גם מול דריסת רגל הרבים? ואמר רבא בבא חנא, אמר רבי יוחנן, ירושלים, שהוא היה מקום מוקף חומה, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, חייבים עליה משום רשות הרבים. אם זה שירושלים מוקף מחיצה, מוקף חומה, זה לא נחשב דבר שעומד בפני הרבים, אלא ההפך, אם הדלתות אינן, לא היו ננעלות בלילה, נקרא זה הרחוב הראשי בירושלים נשאר כרשות הרבים, וזה אומר במילים אחרות, עתו רבים ומבטלי מחיצות. אלא צריכים לחזור לדברי רבי יוחנן המקוריים, צריכים להגיד כאן במשנה החכמים השמיעו את דעתם על כוחן של המחיצות, ולא סביר עליה, אבל רבי יוחנן עצמו לא סובר כך. אלא לפי רבי יוחנן עצמו, זה כמו שהוא אמר ביחס לירושלים, שהרבים בעצם מבטלי מחיצות. שואלת הגמרא, מעלה סתירה, ורמיד רבי יהודה עד רבי יהודה, ורמיד רבנן עד רבנן. עד כה שמענו שלפי רבי יהודה רבים מבטלי מחיצה, וחכמים בדעה שאינם מבטלי מחיצה, וכעת אנחנו נראה ההפך. אז איפה רואים את ההפך? תתניה, יתר על כן אמר יהודה, מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. עכשיו באמצע זה אפשר לראות בציור בפירושי בפרק א', פרק ראשון, ציור מספר ציור מספר 55. אז מה בפועל עובר בין שני הבתים? רשות הרבים. ורבי יהודה, אחרי שאתה מתקין את התיקון, או הקורות או החיים, אתה יכול לטלטל בין שני הבתים. מה רואים? שאין הרבים מבטלים מחיצה. אמרו לו, בני פלוטה של רבי יהודה הגיבו לו, ואמרו, אין מערבים רשות הרבים בכך. אז מה זה אומר? שזה לא מועיל, דהיינו, הרבים מבטלים מחיצה. זה שונה ממה, זה ההפך ממה שהחכמים אמרו, ליה במשנה שלנו. קשי עד רבי יהודה עד רבי יהודה, קשי עד רבנן עד רבנן. הגמרא עונה דרבי יהודה עד רבי יהודה לא קשה. התם, במקרה של השני בתים, רבי יהודה מקין, דעיקה שתי מחיצות מעל יתה. יש שני מחיצות של הבתים, הן מחיצות גמורות. החזית של כל בית הוא מחיצה גמורה. הכה בפסי ביראות שרבי יהודה מחמיר, שהוא אומר שרבים מבטלי מחיצה, לקה שתי מחיצות מעל יתה. יש רק את הדיומדים שהם אינם מחיצה גמורה. דרבי דרבנן אדובה נמי לא קשיה, הכה בפסי ביראות הם מקילים, למה? איקה שם ארבע מחיצות. כל פינה של הפסי ביראות הוא בעצם שני כיוונים, אז זה יוצר תחושה של ארבע צדדים עם מחיצה, ארבע מחיצות. האטם בניין שני בתים בשני צידי רשות הרבים שרבנן מחמירים, לקה שם ארבע מחיצות. יש סך הכל שני בתים. כעת, לפני לשוליים, תחת הכותרת, נושא סלש לפני, אתם רואים ציור של צורת מעוין, כתבנו שלבים בדברי רבי יוחנן. ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים. השלב הראשון אנחנו נראה תקף בגמרא, כאן שורה האחרונה בחפת עמוד א', כשנגיע לחף בית עמוד ב', אתם תראו בערך שבע שורות מלמעלה, מעוין מספר שתיים. אז כפי שמענו, אלו שלבים כדי להבין דבריו של רבי יוחנן. הגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים. יתיב רב דימי וכמה לה נחש מה הייתה, אמר לה באי לרב דימי, מה הייתה? וכאן אנחנו מתחילים שאלה ארוכה וממשיך עד שורה חמישית בעמוד ב'. אז הוא שואל, למה אסמך מה אתה אומר ש, או מה הכוונה שלך שאין, שארץ זה אין חייבים להם משום רשות רבים? אנחנו עוברים לעמוד ב', הפס הכפול הוא מבליט את השלבים להסביר דברי רבי יוחנן, שנאמר, שהוא אמר, ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות רבים. אז מעלה כאפשרות, היא למה משום דמקיף לה, וכאן לפנות לציור מספר 42 בפירוש חי, דמקיף לה סולמה דצור מאח גיסה, או מחתנה דגדר מאח גיסה, זה כאילו ארץ ישראל מוקף על ידי התופעות הגיאוגרפיות האלו. מחתנה, אומר רשי, מחתנה מורד חריץ, מורד חריץ עמוק, עשרת פעמים ורחב ארבעה, סביב ארץ ישראל מאידך גיסה, והווה לה מחיצה, אז זה מחיצה, וזה בנוסף לסולמה דצור, ונהי דאסור לטוטולי מדרבנן, מעולה ורשות רבים דורייתא היא, לחיובי עליה. אז נכון, יישאר איסור טלטול בחוצות ארץ ישראל, אבל לא יהיה איסור דורייתא של הוצאה למשל מבית לרחוב בארץ ישראל, בגלל שאין רשות רבים בארץ ישראל. האם האמירה הזאת הוא מטעם או מכוח סומה דצור מצד אחד ומחתנה דגדר מצד שני? בבל נמי, מה כפלה פרט מהך גיסה ודגלת מהי גיסה? הנהרות האלו מקיפות את בבל, ואף אחד לא אמר על בבל שאין בו רשות רבים. ובנוסף יש ציור מספר 44, וכולי אלמה, כל הגלובוס נמי, כל היבשות מקיף אוקיינוס. אז מה תגידו, שלא קיים רשות הרבים? זה בוודאי שלא נאמר. אז מה הכוונה בדברי רבי יוחנן? דילמה, מעלות ומורדות כאמרת, האזור הנקרא להם תלולים בארץ ישראל, אומר רשי, מעלות ומודות שבא כאמרת, שאין חייבים עליהם משום רשות רבים, תלו ניחה דריסה דיוו ולא הווה רשות רבים, במקומות שקשה ההליכה בהם. אמרי רב דימי, אחרי שהוא שמע את ההצעה הזאת מצל הבית לפרש דברי רבי יוחנן, אז רב דימי עונה לבית כרכפנה, חזיתי לרשך בי עמודי, כי אמר רבי יוחנן להש מה הייתה. המילה כרכפנה, אומר רשי, בעל הגוגלת, כלומר אדם חשוב. בתוספות נלמד ביחד כרכפנה, חזיתי לרשך. רשך, מה זה רשך שרב דימי פונה לבית? הכוונה היינו רבה, שהיה רבו של אביי. וכמו תוספות מצטט גמרא אחרת במסכת שבת, שגם שם רואים שימוש בביטוי הזה רשך, כמו רשך בקריר ורשת רשך בחמימי. ומצינו שלח רבה לארץ ישראל ללמוד תורה לפני רבי יוחנן בסוף פרק שני, בסוף פרק שני דייני גזרות במסכת, בסוף מסכת כתובות. אבל אביי עצמו לא מצאים לשלח ללמוד תורה שם, ועוד שלא ראה אביי את רבי יוחנן. אבל רבה תלמידו של רבי יוחנן הווה, לכן האמירה כאן של ההצעה הזאת של מעלות ומורדות, עבדים אומר, אני ראיתי או שמעתי מרבה שהוא שמע ההסבר הזה מרבי יוחנן. ובל נשכח, הסוגיה שלנו כאן הוא התחיל עם אמירה של רבי יוחנן, לכן ההסבר הזה שרבה השמיע ורב דימי שמע אותו מפי רבי יוחנן, הוא משלים את התמונה כאן. ממשיך הגמרא, התמנה מקיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, ואמר לאמר רבי יבור, אמר רבי יוחנן, מעלות ומעודות שבארץ ישראל אין חייב למלא משום מסות רבים, לפי שאינן כדגלי מדבר. דגלי מדבר זה הבסיס להלכות שבת. באופן כללי הלומדים הלכות שבת מהמשכן שנבנתה במדבר, ובקשר לדיני הוצאה, דגלי מדבר, אומר רש"י, שאינן כדגלי מדבר דארץ חלקה איתה שהענן משווה אותה, ומשם לומדים ההלכות הקשורות, כפי שאמרתי, הלכות שבת באופן כללי, ובאופן פרטי דיני רשויות. אז המורדות ומעלות שבארץ ישראל אינם דומים לדגלי מדבר בשהיית עם ישראל במדבר ביציאת מצרים, ולכן אין בהם משום רשות הרבים. רשות הרבים נלמד מדגלי מדבר והם אינם דומים לו. אנחנו ממשיכים כאן עם שאלה ארוכה, ואתם יכולים לראות שהשורות הבאות, בערך 12 שורות, מסומנות בהתאם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, תל המתלקט, אבל הרבים בוקעים בו, מה דינו, רשות רבים או רשות היחיד? כדאי לפנות לציור מספר 45. בא מיני רחבה מרבה, רחבה שם חכם, הוא שאל את רבה, תל המתלקט עשרה, כבר עשרה תפרים, הוא מגיע לגובה עשרה תפרים מתוך ארבע עמות, ורבים בוקעים בו ורבים הולכים עליו, חייבים עליו משום רשות הרבים או אין חייבים עליו? אליבא דרבנן לא תיבאי עליך, לפי שיטת הרבנן אין מה לשאול. השתו מהת הבניין פסי בירעות דניחה תשמישתי, הוא מקום מישורי. אמרי רבנן, רבנן אומרים לא עתו רבים ומבטלי למחיצתה, אין כוח הרבים לבטל המחיצות. אז אומרים שהמחיצה היא, נקרא לזה, גוברת על רבים, וזה במקום שדווקא נוח לדריסה, נוח להליכה. הכה, בדוגמה של תל המתלקט, זה לא ניחה תשמישתי, לא כל שכן, שלפי הרבנן, לא עתי רבים ומבט לי מחיצתה. וממילא, תל המתלקט, שעליו דורכים והולכים הרבים, אינו נחשב רשות הרבים. כי תיבה לך, עלי בדרב יהודה, מהי? השאלה, היא בתוך שיטת רבי יהודה, מהי? התם בניין פסי בירות, הוא דניחה תשמישתי, ולכן רבי יהודה חושש מפני הרבים שהם מבטלים מחיצה. אך הוא דלא ניחה תשמישתי, לא עתו רבים ומבטלי מחיצתה. כאן שזה לא נוח לעבור שם, מאחר שמדובר בתל המתלקט, זה עלייה, אז כאן הרבים לא יבטלו מחיצה, וזה במילים אחרות, אותו תל המתלקט שדורכים עליו הרבים לא נחשב רשות הרבים. או דוגמה, לא שנה, או יכול להיות שהוא אין הבדל. ברגע שרבידה הביע את דעתו בקשר לפרסי בירות שרבים יכולים לבטל מחיצה, זה בכל מקרה שרבים עוברים שם, גם בתל המתלקט. אמר לי, אז רב העונה, חייבים, דהיינו רבים מבטלים מחיצה. וכאן ממשיך הגמר עם שאלה, ואפילו עולים לא בחבל, ציור מספר 46, זה די תלול שצריכים חבל לעזור לעלייה. מה תגיד, האם גם בזה עדיין נחשב רשות הרבים לפי רבי יהודה? אמר לי, רב העונה, אין, זה כן נחשב רשות הרבים. שאלה, ואפילו במעלות בית מרון, ציור מספר 47, שעליות בית מרון הם אומר רש"י זקופים מאוד, ומעלה קצרה, הוא מאוד צר, והשביל הזה מאוד צר, מערכים בא בזה אחר זה ולא שניים יחד, כל כך צר. ואנחנו חוזרים לגמרא, האם גם במקרה כזה נחשב רשות הרבים? המלאין, כן, ATV. וכאן אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, שלוש קושיות על תשובת רבה לשאלה הנ"ל. ATV, אז אנחנו מעלים קושיה על מה שרבה אמר, שרבים גם במקומות קשים להליכה, אם הרבים עוברים שם, זה נחשב רשות הרבים. אבל נראה קושיה מהשורות הבאות. השורות הבאות מסומנו כקושיה ארוכה, שש שורות הבאות. ATV, ואנחנו מפנים לציור מספר 48. חצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו. יש כניסות מצד אחד, ועוד כניסה מצד שני, כפי שאתם יכולים לראות בציור. רשות הרבים לטומאה, רשות היחיד לשבת. אנחנו רוצים להתמקד בדין הזה, רשות היחיד לשבת. עניין של דיני טומאה, או ספק טומאה ברשות הרבים, אנחנו יודעים שהוא, אם זה ספק כמובן, הוא נחשב טמא, סליחה, טעות, ספק תומה ברשות הרבים טהור, זה הכוח של רשות הרבים, שספק תומה שנוצר שם, אנחנו פוסקים לכולה. אבל שוב פעם, אנחנו רוצים להתמקד בעניין שבת. אותו מקום שרבים נכנסים ויוצאים בה, אותו חצר כזה, הוא נחשב רשות היחיד לשבת. מני, מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? אילי מה רבנן השתו, מה האטם? בפסי בירות, דניחה תשמישתי, אמרי רבנן, לא עטו רבים, ומבט לי מחיצה, זהינו המחיצה גוברת, הכה, עניין החצר, דלא ניחה תשמישתי, לא כל שכן, פשיטה שהרבים לא יבואו, ומבט לי מחיצה. אנחנו צריכים להסביר, מה זה דלא ניחה תשמישתי כאן? אז כותב רש"י, זה לא ניחה תשמישתי לרבים לדריסה, שהפתחים קצרים וגידודים יש באסקופה, יש שעיריות קיר בכניסות על הפתחים אלו, זה הגידודים יש באסקופה, ופשיטה זה לא מבטלה בקיאת רבים למחיצות. אני חוזר עוד פעם על העיקרון, במקום שנוח תשמישתי, אמרי רבנן המחיצות גוברות, כאן שזה פחות נוח לדרוס דרך אותו חצר, פשוט שהוא מקום נחשב מוקף ולא יבוא רבים ומבט לי מחיצה. אלא לב זה שכאן כתוב, זה המקור הזה שהוא רשות, אותו חצר רשות היחיד לשבת, אלא לב רבי יהודה היא, כלומר, אפילו לרבי יהודה, שהוא בפסי בירות חשש מפני הרבים, כאן זה על מי בעד רבי יהודה, וכתוב רשות היחיד לשבת. אז אין רבים מבטלי מחיצה אפילו לרבי יהודה, וזה קשה על רבה. כי רבה אמר בתוך שיטת רבי יהודה, שגם במקומות שזה קשה לעבור שם, הרבים מבטלי מחיצה. ראינו את זה מקודם, אפילו במעלות בית מרון. הגמרא דוחה, לא, לעולם רבנן. המקור הזה מובא נגיד בשם הרבנן, הוא לפי הרבנן, לא רב יהודה, ורשות הרבים לטומאה הצטריך עלי. נכון, בניין רשות היחיד לשבת זה פשוט שכך, אלא החידוש הוא שאותו חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, הוא נחשב דין רשות הרבים לטומאה. זה החידוש של המקור. מבחינת השאלה של אותו תר המתלקט בתוך שיטת רבי יהודה, מה דינו, עוד לא קיבלנו תשובה. תשמע, אנחנו מפנים לציור מספר 50 בפירוש חי, מבואות המפולשות בבורות, בשיחין ובמורות. רשות היחיד לשבת, רשות רבים לטומאה. המילים הבאות מוקפות בסוגריים, כי מדובר פה בתיקון לשון. אנחנו קראנו בינתיים מבואות המפולשות בבורות. אז על זה הגמרא נכנסת באמצע המקור בתמיהה. בבורות, סלקה דייתך. מה פתאום שמבוי הוא נמצא בתוך בור? אלא לבורות. מדובר מבואות המפולשות לבורות, רשות היחיד לשבת, רשות הרבים לטומאה. אומר רש"י, בבורות, סלקה דייתך, איך היא אבי מבוי בתוך הבור? ממשיך רש"י, לבורות. שיש בור בראשו אחד, ובשפה קצרה מהלכין שם עד שוברים. אז כשאתה מתקרב לאותו סוף מבוי שיש שם בור, המקום של מפלס הקרקע הוא צר, אז צריכים לעבור שם בזהירות מהנגיד. זה לא נוח תשמישי. אז הגמרא ששואלת לגבי המקור הזה שהגדיר את המבואות האלו כרשות היחיד, מני אי למה רבנן, אם תגידו שהתנה שעומד מאחורי המקור הזה הוא הרבנן, השתה ומה הטעם בפסי ביראות דניחא תשמישתי אמרי לא עתו רבים ומבטלה, שזה נשאר רשות היחיד. אך זה פשוט, אך זה לא ניחא תשמישתי, כמו שתיארנו מקודם, לא כל שכן. אז זה היה פשוט מדי לומר את הדברים האלו אם זה על איבד הרבנן. אלא לאו רבי יהודה היא, והוא משמיע לנו שלמרות שלא, והוא משמיע לנו שבגלל שלא נוח תשמישתי, אינו רשות הרבים, וזה נגד רבה. לא, לעולם רבנן, רשות הרבים לטומאה יצטריך עליה. האמירה שבמקור הזה, שהמבואות האלו נחשבים רשות הרבים לעניין טומאה, וזה בא לידי ביטוי במיוחד כשמדובר בספק, אז זה החידוש, וכל המקור הוא שוב פעם עליבא דרבנן, ולא נותן לנו מענה לגבי מהו שיטת רבי יהודה בעניין תל המתלקט. אנחנו ממשיכים עם עוד ניסיון. תשמע, פירוש חי, ציור מספר 51. שבילי בית גלגול וכיוצא בהן, רשות היחיד לשבת, רשות הרבים לטומאה. ואיזהו שבילי בית גלגול? אמרי דבי רבי ינאי, כל שאין העבד יכול ליטול שאה של חיטין וירוץ לפני סרדיות. אומר רש"י, שבילי בית גלגול, מעלה גבוהה וזקופה היא בארץ ישראל. והתיאור כאן הוא תיאור של כמה שהוא צר ותלול. ושורה תחתונה, אותו מקום, שבילי בית גלגול, אגב, הסרדיות הוא אדם שהוא שר, הוא ממונה, וכבקבנו את המילים העיקריות, שבילי בית גלגול, רשות היחיד לשבת, מהתנה שעומד מאחורי זה, מני, היא למה רבנן, השתו מהתם, בעניין פסי בירו, דניחה תשמישתה, אמרי רבנן, לא עתו רבים ומבט לי למחיצתה, שהמחיצה היא הגוברת, ורבים לא מבטלים, כמו שראינו כבר כמה פעמים כאן, הכה, דלא ניחה תשמישתה, לא כל שכן, שמה, שלפי הרבנן, זה אינו רשות הרבים, אז זה פשוט פשיטה, אם זה היה עליבא דרבנן. אל עליו רבי יהודה היא. אז מה אנחנו רואים פה? שבמקום שלא ניחה תשמישתה, כמו שבילי בית גלגול, למרות שהרבים עוברים שם, הוא רשות היחיד לגבי הלכות שבת. וזה נגד רבא. רבא רצה לומר שלפי שיטת רבי יהודה, אני רוצה לחסור קודם לקרוא את הגמרא, החד לא ניחה תשמישתה לא כל שכן, זה אם זה עליבא דרבנן, זה היה פשיטה מדי, אל עליו רבי יהודה היא, כך אומר הגמרא. וכפי שהתחלנו להסביר מקודם, שאנחנו רואים פה לפי רבי יהודה רבים לא מבטלי מחיצתה, וזה נגד רבא שרוצה לומר שבעניין תל המתלקט, ולפי התנא רבי יהודה אומר רבא שזה עדיין כן נחשב רשות הרבים. אמר לי שבילי בית גלגול כאמרת, אתה מנסה להקשות משבילי בית גלגול, נכון, המקור זה יכול להיות עליבא דרבי יהודה, וכתוב פה שהוא רשות היחיד ורבים לא מבטלים מחיצתה. אבל יש כאן הסבר מיוחד. יהושע בן נון אוהב ישראל היה, עמד ותיקן להם דרכים וסרטיה. סרטיה זה רשות הרבים. כל היכה דניחה תשמישתה מסרה לרבים. וכל היכה דלא ניחה תשמישתה, כמו שבילי בית גלגול, מסרה ליחיד. אומר רש"י, אוהב ישראל היה, ובמעלות ומעודות ארץ ישראל מודינה לך דאין חייבים עליהן, וכי אמינה לך דחייבין. כשאמרתי שמקומות לא מישורים הם כן נחשבים רשות רבים, בשאר ארצות כמינה לא בארץ ישראל. תוספות רוצה לומר, הדיבור מתחיל למטה, שיהושע אוהב ישראל היה, דווקא שבילי בית גלגול דלא ניחא תשמישתה כלל, כדי מפרש רבי ינאי שאין העבד יכול לרוץ, אבל מבוי מפולש לבורות וחצר שרבים נכנסים לו בזו ורצים בזו, הווי רשות הרבים לרבי יהודה. אף אגב דהבו של יחיד, הוי וניחא תשמישתה, וראוי למוסרו לרבים, הווי רשות רבים לרב יהודה על ידי בקיאת רבים. אנחנו חוזרים לגמרא. הגענו למשנה חדשה, אחד בור הרבים, ובאר הרבים, ובאר היחיד, עושים להן פסים. היינו פסי בירות, נחשבים הקף לדברים האלו, אבל לבור היחיד עושים לו מחיצה גבוהה עשרה תפוחים, דברי רבי עקיבא. אנחנו דנינו בדברים האלו ליעיל, כאן הגמרא מסורת הש"ס מציינת י' ח' עמוד א'. רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים אלא בעיר הרבים בלבד, ולשאר עושים חגורה, זה מחיצה, חגורה גבוה 10 טפחים. החגורה לפי רשי הוא היקף של חבלים. תוספות, חגורה פירוש מחיצה. אנחנו עוברים כעת לדף חף גימו. יש לנו פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שני פסקי הלכה של רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל וצריכה. שני פסקי הלכה שנראים אפילו כפול, והשאלה היא למה יש צורך פעמיים להגיד מה שנראה אותו דבר. הגמרא, אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב יהודה בן בבא. ובמשנה ראינו שההתר הכולה של פסי בירות זה רק אם הוא בעיר רבים. אנחנו הסברנו בעבר שזה נקרא, זה יש כאן תרתי לטיבותה, בעיר דיינו לא מים מכונסים אלא מים חיים, מים שנובעים מבטן אדמה, זה בעיר. והרבים זה סיבה להקל, מה שאין כן אם היה מדובר ביחיד. אז יהודה בן בבא הוא מצמצם השימוש בפסי בירות כהקף לבאר הרבים, וכך פוסק שמואל. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי יוסף אמר רבי יהודה משמעית, לא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים בלבד. זה נראה אותו דבר. מה סך הכל יהודה בן בבא אמר? הוא דיבר על באר, דהיינו מים חיים. בכל זאת הגמרא אומרת הוא צריך, אני צריך לשמוע על שני פסקי הלכה אלו. ועד המשנה הבאה יש כאן נקודה אחת, נקודה ארוכה. אנחנו מדברים על בערך 8 שורות של הגמרא, תיקון 7 שורות של גמרא עד המשנה. הוא צריך אמרנו דאי אשמין הלכה כביל בן בבא, אם זה הדבר היחיד שהוא היה אומר, הווי אמינא דרבים, שרבי יהודה בן בבא אמר במשנה אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, הייתי חושב הרבים שהוא אמר, ואפילו מכונסים, אפילו מים מכונסים. אבל תגידו, אבל הוא אמר באר, ומסביר הגמרא, והי דקתני באר הרבים להפוקי מדרבי עקיבא. הוא בא רק להפוק לרבי עקיבא שהתיר פסים גם לבאר היחיד. אז השימוש במילה באר, הייתי חושב, זה לא בא להפוקי בו, אלא הוא רק בא לחלוק על רבי עקיבא שהוא התיר פסים גם לבאר היחיד. כמש מלן, מה שנאמר כאן הפסק השני, כמש מלן דלא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים. אז זה מענה להווה מינה שאולי רבי יהודה בן בבא היה מוכן להתיר פסי בירות גם לבור, למים מכונסים, לא חיים. וזה מה שאנחנו מרוויחים מהפסק השני. ואי אשמין לבאר מים חיים, אם היינו משמעים רק את הפסק השני של רב יוסף המביא למר שמואל, הווה אמינא לא שנה דרבים ולא שנה דיחיד. הייתי חושב שגם אם היה מדובר בבאר מים חיים של היחיד, מותר להקיף בפסי בירות. כמשמע לן הלכה כרב יהודה בן בבא שאין אתר פסין אלא לשל רבים. עד כאן שיעורנו להיום.